אנחנו אוחזים במשנה ברכות פרק ז', לפני הכניסה ללימוד הגמרות, וקיבלנו עצמנו לעבור על הפרק. בשבוע שעבר עסקנו דווקא בהתבוננות בפרקים אחרים בכל נושא הארוחה כארוחה של חבורה. מראש אוכלים אותה בתור שכזאת, כן, ראינו את מאפייני הארוחה במשניות בפרק ו', בתוספתא בפרק ד', ראינו איך ארוחה נבדלת מאכילה. יש שם חטיבת הסעודה וחטיבת הפירות. כל מה שדיברתי בשיעורון הקודם הוא על פירות, אבל סעודה, סובה, העיקר הסעודה הוא לחם ויין, כלשון המשורר בתהילים קוף ד', לחם לבב אנוש יסעד, יין ישמח לבב אנוש. כן, ההגעה לשמחה, לסובה, לסעודה, זה נעשה על ידי הסעודות. הסעודות כוללות בתוכם כאמור ריבוי מנות וריבוי אנשים, והנתון הזה הוא הבסיס לכך שגם מברכים כחבורה. אני חושב שבלי להבין שארוחה הוא אירוע חברתי, הוא מפגש, אי אפשר להבין, אז למה לברך כך? מברכים כך כי כך גם אכלו. והוזכר כאן שאולי האכילה היא מיועדת להיות בחבורה שהיא קשורה ברעיון שנרמז במשנה, אם אכל דמי, מעשר ראשון, מעשר שני, הוא רומז לעולם המעשרות, שבתורה עולם המעשרות הולך יחד עם אכילה לפני השם. אם אדם רוצה לאכול בספר דברים לפני השם, הוא מפריש מעשר, את המעשר שני, הוא לוקח אותו לירושלים, ואכלת לפני השם ולוקחה. ככה זה מתואר שם. יש פה רמיזה שמי שאוכל בצורה המתוקנת שהוא מפריש מעשרות, אז אכילתו היא לפני השם, אז הוא מזמן. וזה אני חושב רואים מאוד חזק, ועם שני הגימל, שם אנחנו מתחילים. שנייה שואלת כיצד מזמנים. כן? החטיבה הראשונה של הפרק, שהיא משניות א' ב', היא עוסקת בפרטי דיני זימון. כמה אנשים מזמנים? מה הם אכלו? כמה הם אכלו? ואילו דמויות קשורות לזה. משנה ג' שואלת כיצד מזמנים, והמשנה אומרת, בשלושה אומר נברך, בשלושה והוא אומר ברכו. בעשרה אומר נברך לאלוהינו, אלוקינו, בעשרה והוא אומר ברכו. אחד עשרה ואחד עשר ריבו. במאה אומר נברך להשם אלוקינו, במאה והוא אומר ברכו. באלף אומר נברך להשם אלוקינו אלוקי ישראל, באלף והוא אומר ברכו. בריבו אומר נברך להשם אלוקינו אלוקי ישראל אלוקי הצבאות ושם הקרובים על המזון שאכלנו, בריבו והוא אומר ברכו. כעניין שהוא מברך כך עונים אחריו, ברוך השם אלוקינו אלוקי ישראל אלוקי הצבאות ושם הקרובים על המזון שאכלנו. ויוסי הגלילי אומר, לפי רוב הקהל אל מברכין, שנראה במקהלות ברכו אלוהים אדוני ממקור ישראל. הרבי עקיבא, המצינו בית הכנסת, אחד מרובים ואחד מועטים, אומר ברכו את השם, רבי ישמעאל אומר ברכו את השם המבורך. למשנה הזאת יש כמה וכמה נושאים שחלקם שנויים במחלוקת וחלקם לא. נושא אחד שעולה כאן בבירור במשנה, והוא מוסכם, שיש השפעה למספר האוכלים בסעודה על נוסח הזימון. מוסכם על כולם שיש להבדיל בין זימון של שלושה לבין זימון של עשרה. המחלוקת שיש כאן היא האם יש, ככל שהמספר עולה, אפשר גם לראות בכפולות תמיד של עשר, עולים מעשרה למאה, ממאה לאלף, מאלף לריבו, כנראה לא דמיינו משהו מעבר לריבו. אני חושב שרק בחתונות של בלז עוברים את הריבו בסעודה. אבל בכפולות של עשר, כל פעם שמכפילים בעשר, צריכים, יש פה דעה, זו מחלוקת. רבי יוסי הגלילי אומר, העיקרון הוא לפי רוב הקהל הם מברכים, צריך להגדיל את התיאור של הקדוש ברוך הוא, ועוד שרבי עקיבא אומר, מה מצינו בבית הכנסת, אחד מרובין ואחד מועטין, כי בית כנסת מהו המספר? עשרה, גם פה לא עוברים את העשרה. אנחנו נצטרך לתת את הדעת ליסוד המחלוקת, מה בעצם המשמעות של הדיון הזה, האם מעצימים את התיאור של הקדוש ברוך הוא כשהמספר עולה, האם אנחנו מסתפקים בפער בין שלושה ועשרה. וגם רבי עקיבא מקובל עליו ששלושה ועשרה יש איזשהו הבדל בין התיאורים. זה מוסכם, השאלה היא האם עבר. כן? דבר שני שיצרת את הדעת במסגרת שדיברי רבי יוסי הגלילי, הוא מאיפה הוא לוקח את התיאורים האלו, מה משמעותם, מה זה אלוקינו, אלוקי ישראל, אלוקי הצבאות, יושב הקרובים, זה הכל, אני כבר אומר מאוד, אני מקווה שזה ברור גם לכם, זה הכל תיאורים של הקדוש ברוך הוא כפי שהם מופיעים במקומות שונים במקרא. אבל יש המון תיאורים של הקדוש ברוך הוא במקרא. למה דווקא לבחור תיאור שכזה או כזה? מה ההיגד שהתיאורים האלה מנסים לומר? מה מדובר כאן? שאלה נוספת שנראית כאן כשנויה במחלוקת וכדיון, הוא נושא איך פונה המזמן לשאר האנשים שאוכלים איתם. כן? וזה נפתח. כן? מה אומרת המשנה? כיצד מזמנים? בשלושה אומר נברך, בשלושה והוא אומר ברכו. בעשרה אומר נברך התוספת של אלוקינו, בעשרה והוא אומר ברכו. כן, וככה זה ממשיך גם במאה, נברך, מאה והוא ברכו, אלף נברך, אלף והוא ברכו. זה ברור מסוגיית הבבלי, שכך גם עמד לפני הבבלי במשנה, ולכן הבבלי מאוד התנגד למשנה הזאת, כי הוא אמר, אני לא מצליח להבין בכלל מה הסיפור פה, או מה... למה שהוא יוציא את עצמו מן הכלל? כי כשאדם אומר ברכו, זה כאילו נשמע שהוא אומר, אתם תברכו ואני לא. מה זה? למה שאדם בשלושה יגיד לברך, הוא בארבעה הוא פתאום יגיד, אתם תברכו ואני לא? כאילו, והבבלי, נגיע לסוגיה, ננסה ללמוד אותה. כרגע אנחנו רק לומדים משניות, אבל הבבלי קצת די התקשה להבין מה ההסבר, לכן הוא גם דחה את זה. רציתי להפנות תשומת לב קודם כל לדברי רבי ישמעאל בהמשך, כי נראה שגם רבי עקיבא בדברים שלו גם מתייחס לשאלה הזאת. כי מה אומר רבי עקיבא? מוצאים בבית הכנסת אחד מרובין ואחד מועטין, אומר ברכו את השם. אז בצד אחד רבי עקיבא התייחס לנושא אחד מרובין אחד מועטין, היינו שלא מייחסים חשיבות למספרים מעבר למספר 10, ובצד שני הוא גם אומר שאומרים ברכו בית כנסת, כך אומרים ויוצר אור ברכו, אז ככה גם צריך להגיד בזימון. ורבי ישמעאל מוסיף כאן אולי תוספת שנועדה קצת להקות את עוקץ מה שהציק לבבלי, שכן מה רבי ישמעאל אומר? אומר ברכו את השם המבורך. במילים האלה, בתוספת המילה הזאת, מה אתה כולל? שגם אתה רואה בו מבורך, לא רק שאתה אומר להם לברך. ורציתי להסב את תשומת לבכם לנוסח שמופיע בכתבי יד במשנה שלנו, שהוא נמצא, אין לי פה ברקו וכולי, אבל נמצא, נתחיל בכתב יד פארמה, בסדר? בכתב יד פארמה של המשנה מופיע באופן שיטתי, כאשר כתוב ברכו, כתוב ברוך הוא. בשלושה והוא אומר ברוך הוא, בעשרה אומר נברך לאלוקינו, בעשרה והוא אומר ברוך הוא. זה ככה ממשיך לאורך כל הדרך. יש קטעי גניזה, שגם מי שצריך לזה להסתכל, שזה גם אותו דבר, בעשרה והוא, אתה רואה, שמעון, מה כתוב? בשלושה והוא אומר, ברוך הוא. לא ברכו מילה אחת, אלא ברוך הוא. ככה זה מופיע בעוד קטע גניזה. אותו דבר פה. קטע גניזה, פה זה מופיע, אפשר לראות את זה, ברוך הוא. כתב יד קויפמן, מי שמכיר אותו, שעכשיו העד נוסח הבכיר של המשנה, כתוב ברכו, בית ריש חף ואב, אבל הוא לא מנוקד. לאורך כל המשנה, המנקדן לא ניקד את ברכו. מילה אחת על הניקוד, בכתב יד קויפמן ההנחה היא שהשרה היא שהניקוד הוא מאוחר, הוא לא נעשה על ידי הסופר. הנה דוגמה לזה, הסופר כתב ברכו, וככל הנראה הנקדן לא ניקד אותו, כי הוא הכיר את הנוסח האחר שיותר מצא חן בעיניו. כן? ואם אנחנו שואלים את עצמנו, קודם כל זה נוסח שמתועד יפה, כן? אולם בקויפמן לא, הוא לא נמצא. שמעתי מתלמיד שלי ששומע שיעורים משלמה נאה, שהוא בשיעור שהוא מעביר באוניברסיטה, הוא התייחס גם לשאלה אם אפשר לשחזר מסוגיית הגמרא מה היה הנוסח של המוראים בסוגיה. מתוך ההנחה, שלמה נהיה, יש לו כמה מאמרים שהוא בודד דברים כאלה, שאולי הם לא כולם החזיקו את נוסח הדפוס. אין ברור שהסתמה של הגמרא נימד הוא גורס ברכו. אבל מה, האם אפשר לדלות מהמוראים ולבחון, אולי גם הם החזיקו. עכשיו יהיה הדבר אשר מעיני רואי, אני חושב, לתת את הדעת אולי באמת לעניין הזה. בניגוד לביאור שעולה לפי הנוסח המקובל, שהפער פה הוא בין נברך ביחד לבין אתם תברכו, שכאמור מעורר שאלה מה העניין, פה מדובר על משהו אחר לגמרי. האם אתה אומר נברך, או האם אתה אומר אני מברך, ואז גם אתם מברכים. כלומר, מי שאומר ברוך הוא, לא ברוך הוא, ברוך הוא, הוא מברך והם מברכים. כי מים עונים, זה כתוב מפורש בגמרא. קניין שהוא מברך, כך עונים אחריו. עכשיו, רק תקשיבו לביטוי. מה זה קניין שהוא מברך?
זה לא קריאה. ברוך הוא, זה לא קריאה.
הוא לא קרא להם כלום, אתה צודק. הוא מברך, והם בעקבותיו מברכים. כלומר, לכאורה, זה מה שעולה כאן. כלומר, לפי הנוסח של הדפוס המקובל, הוא תמיד פונה עליהם. הוא תמיד מזמין אותם לברך. רק השאלה היא האם הוא מזמין אותם לברך יחד איתו, או האם הוא אומר אתם תברכו בלעדיי.
לפי הגנסה של ברוך הוא, מה הנוסח המלא? הוא אומר נברך,
הוא אומר ברוך הוא אלוקינו אלוקי ישראל יושב הקרובים על המזון שאכלנו, כך הוא מברך את השם והם בעקבותיו גם מברכים. הוא לא פונה עליהם כמו שהוא מברך. זה ככה נראה. אני לא מצאתי סידור שמופיע פה תיאור מדויק של מה הוא עשה, אבל בוא נבין, כבר לפי הנוסח המקובל, לזמן הכוונה לפנות לאוכלים ולהזמין אותם לברך. אתה, כשהמספר מדויק אתה מזמין אותם לברך איתך, כשהמספר הוא כבר לא מדויק אתה אומר להם שהם יברכו בכוחות עצמם. רגע, איפה הזימון? אבל מה זה מהות זימון? זה לפנות ליושבים ולהגיד להם שהם צריכים לברך. אתה יכול להגיד תברכו איתי, תברכו לבד, אבל מהות של זימון זה להזמין אותם לברך, זה לומר להם חבר'ה צריך לברך, כן? זה זימון. לעומת זאת, לפי הנוסח של ברוך הוא, אז יוצא ככה, כשהוא אומר לברך הוא מזמין אותם לברך ביחד איתו. לעומת זאת, שיש שלושה יותר ממנו, כן, שלושה והוא, אז הוא מברך בעצמו, ובאמת לא מספיק שלם, אנחנו לא יודעים, אבל נראה שהוא לא אומר להם לברך כמו שהוא מברך, והם בעקבותם גם מברכים.
לא פותח.
זה ככה נראה.
לא פותח.
לא יודע, אמרו רבוי סמיר מיר בלן בנצ'ין, לא יודע, אז אני מקווה עוד לבדוק אם מישהו אסף נוסחות של ברכת הרזון מהגניזה. אני מקווה שהדברים יתבהרו לנו תוך כדי הלימוד. לא, בשלב הזה שהיה משנה, מסתכלים בכתבי יד, נסים להבין, כאילו, מה כתוב, אפשר לראות שמה זה מהות הזימון. אני מסכם, לפי הנוסח המקובל, מהות הזימון זה שאחד מהיושבים פונה לכל מי שיושב בחבר, חבר'ה צריך לברך. רק כשהמספר מדויק נברך ביחד, שהוא לא מדויק תברכו אתם. אבל מה זה לזמן? זה להגיד לאנשים לברך. לעומת זאת, לפי הנוסח האחר, לא, זה לא מהות זימון. זימון זה יכול גם להיות שהוא בעצמו מברך, ואז הם מברכים בעקבותיו. הוא לא אומר להם לברך, הוא מברך בעצמו. בשלושה, כשהמספר מדויק, אז הוא לא יכול לברך ושהם בעקבותיו, אז הוא צריך להגיד להם בוא נעשה את זה ביחד. כן, כשאני נוסע לשאול את עצמי, כאילו, מה יכול להיות ההסבר גם, זה גם פחות מוסבר, אולי גם בנוסח המקובל, מה באמת ההבדל בין שלושה לשלושה והוא? מה באמת ההבדל בין עשרה ועשרה והוא, כן? ואני אשאל אחרת, אנחנו רגילים לחשוב שהזימון הקלאסי הוא בשלושה, הזימון הקלאסי הוא בעשרה. אבל האמת היא שמבחינה מספרית, הרי שאומרים שלושה והוא, זה גם ארבעה והוא, גם חמישה והוא, נכון? שישה והוא. כלומר, יש להניח שאולי זה הפוך, שהזימון הקלאסי הוא מה שקורה בשלושה והוא, וכשיש מספר מדויק אי אפשר לקיים אותו. הייתי אומר זה בצורה הבאה. מה בעצם אולי הבעיה בזימון כשזה מספר מדויק? שאם הוא אומר להם לעשות משהו, אז כמה אנשים מברכים? רק שניים, כן, בעצם אין מזומן. לכן מה הוא צריך לעשות? להצטרף יחד איתם, בדיוק. כלומר, הוא צריך להגיד, כלומר, מה שאני רוצה להציע הוא שלפי הנוסח הזה, הזימון הקלאסי הוא ש... כן, הוא מספר לא מדויק, הוא מספר לא שלושה ולא עשרה. זימון קלאסי זה אני מברך את השם ואתם מברכים את השם. זה זימון קלאסי. במידה והמספרים מדויקים, אז אי אפשר לעשות את זה, כי אם הוא יברך והם יברכו, אז הוא בירך אחד, הם בירכו שניים, אז בעשרה, הוא יברך אחד, הם תשעה, איפה עשרה? לכן הוא צריך, בניגוד לזימון הקלאסי, מה הוא צריך לעשות?
להזמין אותם.
הוא צריך להגיד, בואו נעשה את זה ביחד, ואז עשרה יגידו, ברוך אלוקינו, שאכלנו משלו. אבל אני זורק את זה כקריאת כיוון, אנחנו בתחילת הדברים, שאולי כדאי לבחון מה זה בעצם זימון, כי לפי הנוסח המקובל, ולפי מה שכולנו פה חושבים, זימון זה להגיד, רבו ישראל מיר ולן בן שם, רבותיי נברך, חברים נברך, כן? אני זוכר שיחה של אבא שלי, הייתי ילד, יש כמה שיחות שלו שאני זוכר טוב, והוא גילה את הנוסח הארץ ישראלי, חברים נברך, והוא הזדעזע כולו, כאילו זה מה הרי מהקיבוץ, מהסוציאליזם, כן? החבר, פנקס האדום בקופת חולים, אני זוכר אותו נותן שיחה חוצרת לעבוד, זה היה בשנות ה-70, לא יודע מכמה הייתי. דיבר, צריך לכבד אדם, משנה באבות, אפילו הוא לימד אותו מהלכה אחת, עוד אחת. מה זה הפנייה הזאת, השוויונית, כן? זאת חברה, אני רוצה קצת להזכיר לכולנו. כשהייתי ילד והיית הולך לשחק אצל השכנים, לא קראת לשכנה בשם שלה. הייתה אמא של החבר שלך, ולדודים מה קראת בשם הפרטי, היה אנקל יצחק, אנקל חיים, ככה. דיברת קצת עם כבוד למבוגרים, גם להורים היינו מדברים, אני חושב, ביותר כבוד. אולי אני סתם...
מהחברה היקית, איפה שלי, לקראת
התורה,
בדיוק, לחבר מישהו, זה
נחשב. להיות חבר, זה צריך לעבוד על זה קשה, זה היה בגיל 90, כן, אבל זה כאילו, וככה גדלנו, כן, ופתאום אתה בא לחברה שכולם הם בשם הפרטי וכולם חברים של כולם, כולם שווים, לא יודע, לא, זה היה מוזר, כן, אבל אנחנו כאילו נורא רגילים שמה זה זימון, זה להגיד לאנשים, צריך לברך, צריך לברך, כן, אני, זה ודאי ככה לפי הנוסח המקובל, השאלה היא רק איך אתה פונה אליהם, אתה אומר אם אתם או ביחד. אני מציע לשקול, זה נוסח, לי היה מאוד מפתיע, לקח לי שבוע לשבת עליו ולהגיד, וואו, יש פה משהו מדהים. כן, אבל אולי באמת יש פה אמירה שהזימון הוא לא להגיד להם, רש"י ודאי מפרש כל הזמן, הזימון זה להגיד להם, בואו נצטרף יחד. אולי הזימון, הכוונה, הוא לברך ביחד. וכשיש את המספר המדויק כולל אותו, פשוט אי אפשר לעשות, אלא כן הם יעשו את זה ביחד. אבל הזימון הקלאסי הוא שמי שמוביל, ברור לכולי עלמא שיש מישהו שמוביל, מי שמוביל הוא יברך והם יברכו. אני מציע לשקול את זה, עוד נחזור לזה תוך כדי בעזרת השם, נגיע לסוגיות. כלומר, תרשמו לפניכם את השאלה הזאת, אם זה ברכו או ברוכו. כן, בבקשה.
אז המשנה הבאה לא נשמע ככה, כי הם מחלקים לשלושה ושלושה, ולא לארבעה וארבעה. הם עדיפים את ה...
מעניין. הערה טובה, הערה מצוינת. לא, לא יודע, צריך לחשוב. צריך חיון, בסדר? עכשיו, אני רוצה להתייחס, כן, בבקשה.
מה שיטת רבי עקיבא סוף סוף? הוא אומר... מה מצינו בבית הכנסת וברכו את השם. אז זאת אומרת שהוא אומר שתמיד אומרים נברך או תמיד אומרים ברכו.
מה דעתך? אני חייב להגיד שיש פה כמה חלקים במשנה שהם עמומים. המשפט 1:10 ו-1:10 ריבו. מה המשפט הזה רוצה להגיד? הוא רוצה להגיד את רבי עקיבא של מה מועטים מרובים? למה הוא כתוב פה? כאילו, לעלבק פה יש כל מיני תיאוריות, כל מיני המצאות, כן. לא, המשפט, דבר אחד הוא צודק, המשפט הזה הוא מוזר. המקובל לחשוב שהמשפט הזה בא להגיד את החלק הראשון של רבי עקיבא, אז למה נכתוב אותו פה? למה כך? זה, אני לא יודע. זה משפט של, כן, של דעתי קשה. אותו דבר גם עם רבי עקיבא בדיוק, כן, מה שאתה שואל, שאלה טובה, כן? כלומר, יכול להיות שרבי עקיבא צריך להתפרש, שהוא חולק על כל מה שנאמר פה, ותמיד אומרים ברכו. מה זה? כשיש עשרה במניין, החזן אומר נברך את השם המבורך? לא, הוא אומר ברכו. אז מה רבי עקיבא אומר? עזבו את הפלפולים האלה, אני אגיד בצורה הכי פשוטה. הטענה שהייתה פה היא שאם עומד מזמן ואומר ברוך השם, אני אומר לכם בודם הגרסה ברוך הוא, הוא אומר ברוך השם, ברוך שאכלו משלו, כן? וכולם אומרים אותו דבר, אין להם מזומן. למה אין להם מזומן? לחיים להגיד בדיוק באותה שנייה, כמו למה לא יכול להיות שהשלושה האלה ביחד שאמרו את זה כמזמן בשניים שונים, זה מספיק. כן, אני יכול להגיד שבבבלי ברור שזה המבנה הבסיסי של זימון. כלומר, אם כבר הערנו את זה, בוא נחדד. כי הבבלי אומר, מה המקור לזימון? כי שם השם אקרא והוא גודל אלוקינו. אחד קורא בשם השם, וכמה מזמנים? כמה עונים לו?
שניים.
כלומר, מה שאני תיארתי פה מניח שהזימון הבסיסי הוא שלושה. אבל אולי לא, אולי הזימון הבסיסי הוא שניים, שאחד אחר מזמין אותם. ואז כל מה שנאמר פה קורס. אני מזכיר, הבבלי גם גורס. לפחות הסתם, ברוך הוא, כן? כבר, באמת, זה מתאים. אבל ברור שמי שחושב שזה המקור של הזימון, כי שם השם יקרא, והוא גודל אלוקנו, אין לו שום עניין בכלל בכל מה שנאמר פה. כן? כי הזימון הבסיסי הוא אחד שפונה לשניים. אז זה לא כך פשוט הדברים האלה, כן? אני חושב, נגיע לנושא השלושה, נראה דבר מדהים בירושלמי. הירושלמי משווה את השאלה האם שניים יכולים לזמן לשאלה האם שניים יכולים לדון. צריך לבדוק מה הקשר, אבל שם אולי באמת רואים שכמו שאולי שניים לא יכולים לעבוד בית דין, אז שניים לא יכולים לייצר חבורה המברכת, ואולי היחידה זה זימון הבסיסית היא באמת שלושה. אם היא שלושה, אז אולי יש בעיה שהם התפצלו. אבל זאת שאלה נראה לי למדנית, ראשונה במעלה. מה יחידת הזימון הבסיסית? מה היחס בין המזמן לבין האלה שעונים לו? בתוך החשבון הזה, כדי לקחת בחשבון את נוסח המשנה פה, את המקור, ועוד נעבוד על זה בעזרת השם. רצית להעיר, כן, בבקשה.
איך זה שהמשנה לוקחת את הקשן, הבית כנסת, אבל בבית כנסת אין משמעות לשלושה, אין דבר כזה.
שאלה טובה. אז אולי אנחנו צריכים לעשות דבר מטרים, בסדר? והוא לנסות, עוד לפני המעבר לבית כנסת, לנסות להבין מהם הלשונות האלה של הזימון, או מה הרעיון שאתה, ככל שמספר האנשים מכפיל את עצמו בעשר, אתה מתחיל להכפיל, להעצים את השבחים שאתה אומר. כן, ואז הוא לחזור לבית כנסת, למה בית כנסת זה לא קורה. כן? וכאן אני חושב שהם מתבוננים בנוסחים, אנחנו יכולים לראות לשון מדהימה, שאני חושב שכששמים את זה יחד עם התבוננות בברכת הזן, אנחנו מגלים פה רעיון שנמצא בהמון מקומות במקורות שלנו, רעיון יסוד בכל הייחוד השם בתפיסה התורנית. מה הכוונה? בואו נראה מה עם הכינויים האלה. מהתחלה אומרים נברך וברכו, כשלא מזכירים כנראה, לפחות אנחנו לא רגילים, אין לי סידור של תקופת התנאים, לא יודע מה הם אומרים, אנחנו לפחות לא מזכירים את שם שמיים בכלל. נברך, שכלנו משלום. אתם מכירים את הסיפורים על אברהם אבינו לכל עשו חכמנו, שכנו משלו גם יכול להיות מי? בעל הבית, גם זה יכול להיות. כמו אנחנו, אחד מהדברים שצריך לברר מהלך לימוד זה כל עניין ברכת בעל הבית. רגע, אתה מברך את הקדוש ברוך הוא, ואיך פתאום נכנס בעל הבית שאתה מברך אותו ברכת, תגיד לו תודה, תגיד לו שכוח, וברכת המזון אתה מברך אותו. יש פה עניין גדול שנחשוב עליו ביחד. בכל אופן, אני חוזר לפה, אתה לא מזכיר שם, אנחנו לא רגעים, פתאום אתה מזכיר, מתחיל להזכיר שם שם, תראו איך מזכירים אותו. אלוקינו, עם נון השייכות, הוא האלוקים שלנו. עכשיו, הדבר הזה בולט מאוד כשעוברים להעצמת השבחים. אלוקינו, אלוקי ישראל. הדגשה שהוא האלוקים שלנו. מעצימים הלאה, השם אלוקינו אלוהי ישראל, אלוהי הצבאות, יושב הקרובים. מי הם הצבאות האלה שהוא האלוהים שלהם? מי הוא הצבא שלו?
צבא השמיים.
מה אתה אומר,
משה?
מלאכים, צבא השמיים. מה זה הביטוי יושב הקרובים?
לא, הוא מוסיף שתי ביטויים.
מישהו אלוהי הצבאות הוא גם הוא יושב הקרובים. איפה הקרובים האלה נמצאים? אז הביטוי המקראי, אני בדקתי, אני עוד יושב על זה, בסדר, אבל אני עשיתי היום קצת בדיקות ככה. הביטוי הזה של של השם צבאות יושב הקרובים, זה אלוקי ישראל יושב הקרובים, הצירוף הזה המלא אלוקי ישראל, אלוקי הצבאות יושב הקרובים, לא מופיע בשום מקום בתנך. יש מקומות שהוא אלוקי ישראל יושב הקרובים, יש מקומות שהוא אלוקי צבאות. אין מקום שהוא הכל ביחד. יש פה צירופי מטבעות. אבל הביטוי הזה שהוא יושב הקרובים מופיע בתנ"ך שש פעמים, ובשלושה מהם זה תוך כדי תיאור ארון הברית. בשמואל א', כאשר הם לוקחים את הארון למלחמה נגד הפלישתים משילו, אז מתואר וישלח העם שילו ויישאו משם את ארון ברית אדוני צבאות יושב הקרובים, ושם שני בני אלי עם ארון ברית האלוהים חופני ופנחס. בשמואל ב' פרק ו', שדוד מעלה את הארון מהאזור שלנו, כן, מבעלי יהודה לאזור שקריאת יערים, סליחה, כן, אז מה כתוב? ויקום וילך דוד וכל העם אשר איתנו בעלי יהודה לעלות משם את ארון האלוהים שנקרא שם שם אדוני צבאות זה שבע קרובים עליו, ובתיאור מקביל גם בדברי הימים. והיה על דוד וכל ישראל בעלתה קריאת יערים אשר ליהודה לעלות משם את ארון האלוהים אדוני יושב הקרובים אשר נקרא שם. אז זה ביטוי שהקרובים לוקחים לארון, השכינה נמצאת בין הקרובים. הייתי מרשה לעצמי להציע את הרעיון הבא, ותיארתו אותי אם זה גבוה מדי, שאותו הקדוש ברוך הוא שולט הצבאות, הוא שולט בכל העולם, איפה הוא בוחר לשבת? אצלנו, בקרובים שהם בבית שהוא שם אצלנו. כלומר, התיאורים האלה גם, אני תהיתי, אני לא יודע, הם כולם תיאורים של הארון שהוא לא מוסתר על ידי הפרוכת. התיאור הזה, לוקחים את הארון לשילו, מעלים את הארון לירושלים, אני לא יודע אם רק אז זאת הסיבה, אבל כן אני חושב שהתיאור הזה יושב הקרובים בא להדגיש שהשכינה שורה בקרבנו. כן, בבקשה.
אני חשבתי על בקרבנו, לא רק בקרבנו עם ישראל, אלא
תרצת נדיות ואימנטיות
גם
יחד, זאת אומרת הצבאות בין השכינה. כן, בהחלט. אז בערך מה הסיבה שאני מנסה לפתח את הרעיון הזה? כי הוא משתלב מאוד יפה עם אלוקינו ומלוקי ישראל. בעצם הטון, אני אומר, זה פתוח לדיון, למה להגיד אלוקי הצבאות השם הקרובים? מכל התיאורים של האלוקות, דווקא את זה להביא פה. או איך זה משתבץ ברעיון שיש פה עכשיו הרבה אנשים, כן? אני חש שלפחות במעבר לאלוקינו ואלוקי ישראל, שיש פה העצמה של הזיקה שבין הקדוש ברוך הוא לבין כנסת ישראל, לבין, הייתי אומר, יש לנו מערכת יחסים אינטימית. עכשיו, הדבר הזה הוא מאוד 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 בולט, שפשוט מנגידים אותו לנוסח של ברכת הזן. כי מה ברכת הזן מדגישה? את האוניברסליות. זן, את העולם כולו בטובו, בכן בחסד וברחמים, הוא נותן לחם לכל בשר, כי לעולם חסדו. כן? בעצם מה יש פה בצורה מסוימת? יש פה משהו שנמצא בקריאת שמה. השם אלוקינו, השם אחד. מצד אחד הוא שלנו, זה הביטוי שיש פה, נברך לאלוקינו. מצד שני, השם אחד, הוא צריך לדאוג לכל העולם. גם לאינדונזיה הוא צריך לתת אוכל, כי הוא ברא אותם, הוא אחד. וברכות קריאת שמה, כמפתחות חלק מהרעיונות שיש בקריאת שמה, הן כולם סובבות סביב המתח הזה, שם יש אפילו חלקים מאלוקי הצבאות. כן? מצד אחד, ברכת יוצר אור היא ברכה נורא אוניברסלית. אין שם שום ייחוד לעם ישראל. הקוסמוס, המלאכים, אותם צבאות שתיאר, הם ממליכים את הקדוש ברוך הוא. מתארים טקס המלאכה שמימי של הקדוש ברוך הוא על העולם. דומני שהמשפט האחרון בברכה, שרסג התנגד לה, כי הוא אמר, מה זה, מה זה עושה פה, מה צריך את זה פה, וזה אור חדש על ציון תאיר, שהוא בעצם, למה הוא נכנס, באמת הוא לא מעניין לברכה בכלל, כדי להכניס כבר לברכה הזאת גם קצת השם אלוקינו, שלא רק השם אחד, אבל ברכת יוצר המאורות היא ברכה שמצהירה בלב שלם על השם אחד. ואז עוברים לברכה הבאה, מה שומעים? אני נוסח אשכנז, לעבר הבא, אהבתנו, ההתגלות של התורה הייתה רק לנו, לא לכל העולם, הבוחר במו ישראל באהבה, יש בחירת ישראל, זה ממש השם אלוקינו, השם אחד. הולכים לברכה השלישית שקריאת שמע, אז מה אנחנו מגלים? שאנחנו אלה שמיוחדים, כי הקדוש ברוך הוא גואל אותנו מהאומות שמתנכלות לנו. כלומר, עוד פעם, אומנם השם אחד, אבל האומות לא כל כך יודעות את זה. אנחנו אלה שיודעים, ולכן הוא שלנו, והוא דואג לנו, והוא מציל אותנו, עזרת אבותינו מעולם, והוא מציל ומושיע ומגן ופודה, ובסוף העולם כולו בעל כוחו, מה הוא עושה? וזה טקס המלאכה שני ברכות קריאת שמע. בברכה הראשונה המלאכים, השמיים ממליכים אותו, בברכה השלישית האנושות, באלוקי ההיסטוריה, בקריאת ים סוף, מי חמוך באלים השם, הוא מביס את אלוהי, את מצרים, את פרעה, והעולם מכיר במלכותו. אבל המתח הזה בין אלוקינו והעולם כולו הוא מאוד חזק. מלכות זיכרונות ושופרות, זה התמה המרכזית של הברכות. מצד אחד הברכות מתחילות באלוקינו, עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גלצה ולשתית, שלא עשנו כגוי ארצות. למה? שהם, או למדתי בעביול בינון להגיד, מהם משתחווים אבן וריג, פעלים על אלו יושיע. ואנחנו קוראים, כלומר, אנחנו מיוחדים, מלך מלכי המלכים הוא אלוהינו אין עוד. ואז למה עוברים? על כן נקווה לך השם אלוקינו לראות מהרה ותפארת זכה. כלומר, הכירו וידעו כל השווי טבל, כל העולם, ברכת מלכויות, כמעט כל הברכות מתארות, איך כל העולם, כל הפסוקים, העולם כולו מכיר, אתה עובר לזיכרונות, זה ממשיך, אתה זוכר מעשה עולם, ממש כמו ברכת הזון את הכל, תפוקד כל יצורי קדם, לפניך נגלו כל תעלומות, ומון הסתרות, כי אין שכחה לפני, כל מי לא ייפקד כיום הזה, בריאות, כל העולם כולו, ואז למה עוברים באמצע? וזוכר הברית. נכון שאתה זוכר את כל העולם, אבל העולם לא מכיר בזה. יש מישהו שכן מכיר. מי מכיר בזה? אנחנו זרע אברהם, עקדת יצחק לזרוע יום ורחמים תזכור. שופרות גם חוזר לסיפור הזה. מתחיל בהתגלות בהר סיני, שהיא כאמור למי? רק לנו. ובמה הוא מסיים? בשופרו של משיח, שהעולם יכיר. התמה הזאת, הוא רץ, אני אומר את זה בצורה הכי פשוטה, האמונה שהשם אחד אומרת, זה כאילו פוגע קצת באלוקינו. מה המובן? שהוא אלוהים של כולם, פשוטו כמשמעו. בצד שני, הוא אלוקי ישראל. כי העולם לא מכיר, כי אנחנו מכירים. וכשאני קורא פה את ברכת הזימור, כאילו מה הוא עושה מול תוך ברכת המזון, קודם כל זה גם מאוד חזק. קודם לחזור לזימור. אתה אומר, אזן את העולם כולו, ואז מה אתה אומר? נודה לך שהתחלת לאבותינו, אני חוזר, ארץ, ברית, תורה, ירושלים, זה ממש אותו דבר. דיברנו על המקור לברכת המזון בדברים ח', זה פונה אלינו, אנחנו ניכנס לארץ, אנחנו מודיעים על הארץ. אבל כשהמוקד עובר לאוכל, לא לארץ, זה לכל העולם. אפשר לחוש אותו דבר, הוא זן את העולם כולו, אבל תודה רבה, נודה לך שלחלת לאבותינו, ולנו יש ברית, ולנו יש תורה, ככה מיוחדים. באיזשהו מקום, הסגנון של הזימון, הוא כולו מדגיש את אלוקינו, אלוקי ישראל. אני רוצה לחזור להצעה, שווי לפחות המוטיבציה, גם אם לא שכנעת, יושב הקרובים אומר שהוא שוכן בקרבנו. הוא שם על ארון הברית, שיש שם את הקרובים בקרבנו, הוא נמצא. כי מה זה רעיון הזימון? שרעיון הזימון הוא, דיברנו קודם, פתחתי באכילה לפני השם, הרעיון של הזימון הוא רעיון שאנחנו זכינו לשפע הזה, אכלנו סעודה, והסעודה הזאת היא לפני השם, יש משהו אינטימי, כמעט הייתי אומר, כביכול, זה ממש כביכול, 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 היה שותף לחבורה שלנו. ויש איזה משהו אינטימי ביכולת, הייתי אומר, שהעולם כולו הוא זוכה לקבל אוכל. אבל מה שהזימון מדגיש הוא שאנחנו אוכלים לפני השם. רוצה להקריא לכם קטע שכתב סבי הרב סלוויצ'יק, זה נמצא ביקשתי משם. כאן לקראת סוף החיבור, שהוא מנסה לתאר את הדרכים השונים, הדרכים השונות, סליחה, שבהם אפשר לקדש את השאיפה הטבעית של האדם לאלוקים עם האמונה הגילויית. אז הוא מדבר על שלטון השכל, הוא לא מפתיע, הוא בריסקר. הוא מדבר על העלאת הגוף, שזה מפתיע, כי יש מה חסידי. והוא מדבר על ג' התמדת דבר אלוקים. ובפסקה השנייה, שנקראת העלאת הגוף, אז הוא אומר לא פחות מהמשפט הבא, העלאת הגוף היא כל התורה. ואידך פירושה זיל גמור. והוא מתחיל לתאר פה את היחס לגוף בדתות, ואז הוא מציין כך, האכילה, הפונקציה הבהמית שחיי האדם תלויים בה, התעדנה על ידי ההלכה ונהפכה לפולחן דתי ופעולה מוסרית גבוהה. ואכלת לפני השם אלוקיך במקום אשר יבחר לשכן שמו שם, מעשר דגנך, עתיר ראשך ויצריך, ובחורות בקרך וצונך, למען תלמד יראת השם לוקח כל הימים. מצווה כזו סתומה וחתומה למחשבת המוסר היווני. החיה אוכלת, האדם חושב. הוא מכיר את הרוחני, הכללי והאידיאלי. השכל מתקרב אל האלוקים, אבל לא הסתומך, כמו לא הקיבה שלך. ואכלת לפני השם, הישנם שני הופכים גדולים מאלה, ואף על פי כן, ההלכה ביקרה את האכילה לפני השם על התפילה. אכילת קודשים, אכילת פסח, אכילת מעשר שני, אפשר קודשים קלים, אכילת מצה, אכילת שלמי שמחה בגימל רגלים, מעבות מצוות עשה נכנסות למיין המתרגג יוכל הדיות, ואילו תפילה נמנית מיין תרגג רק להשתת הרמה. זה קטע שאותו מחבר במקום אחר, מתאר כמה הרמה מגעל את התפילה וכו'. כמו כשזה נוח לו, פתאום תפילה היא דרבנן וכו'. בסדר, לא נורא, כן? אבל יותר חשוב הרעיון, הוא אומר כך, שמחת יום טוב תלויה באכילת בשר קודש בזמן הבית. שמחה זו היא שמחת האדם לפני קונו. תכלית אכילת קודשי מתגברות יראת השם. שמחה מתקיימת על ידי אכילה, כן, ואני מדלג פה קצת. אין פעולת האכילה מסמנת פולחן סמלי מסתורי, אכילה פשוטה שאדם נהנה ממנו מסביע את רעבונו. והוא אומר הוא ככה, וכשהאדם אוכל את הקודשים, אכילו את הגר, את היתום, את האלמנה, אכילה זו שהיא עבודה דתית, מהווה גם פעולה מוסרית חברתית, שיתוף העני והביון לתוך חוג עידונה והנאתו. גם הידידות והאהבה מתגמרות כפונקציות פיזיולוגיות שעדיין מפגין בשר ודם על התקללותו בחברה והתקשרותו עם הזולת. המחשבה היוונית הסוקרטית ניסתה להדביע לסעודה אופי של מסיבה אינטלקטואלית, מוקדשת למסע ומתן פילוסופי, שבו משתתפים חברים או גדיות, זוהי באמת מהותו של הסימפוזיון היווני. היהדות מיינה לעשות את זה, הקדישה את הסעודה לא לעסק שכלי אנושי, אלא לעסק שכלי אלוקי, לדברי תורה שקיבלנו מאת האלוקים. כל סעודה צריכה להיות מוקדשת לדברי תורה. חכמינו אמרו, כל סעודה שאינה מדברי תורה, כאילו אכלו מזבחי מתים. בוהם שאיפתה אינה אינטלקטואלית, אלא מוסרית גילויית. תכלית כל פעולת הכרה היא גישום הקדושה של הגוף והרוח, וכו' וכו' וכו', כן? והייתי אומר, בואו לזה פעם קודמת, שאתה אוכל, כמו שחזל דרשו, אכילה שיש בה מעשרות, אכילה שיש בה דברי תורה, אז זאת אכילה שנעשית לפני השם. איך, מה אתה מבטא בברכה? אתה מבטא מערכת יחסים, הייתי אומר, אינטימית בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. ומה זה העניין הזה של ריבוי האוכלים? כן, הזכרנו את החתונות של בז. כן, ככל שיש לי יותר חיילים, ככל שיותר נמצאים, זה מראה יותר הכרת השם בעולם, זה מראה יותר עוצמה, יותר גילוי. כלומר, הקדוש ברוך הוא מתגלה לעולם דרכנו, כי אנחנו מכירים בו. ולכן ככל שיושבים יותר אנשים והם עושים את הפעולה האנושית ואולי בימית הכי בסיסית, אבל הם יודעים להכיר במי שנותן לעולם את הכוח הזה, אז הם בעצם מעצימים איזושהי תודעה של גילויית, מגלים בעולם את השכינה שהיא מתגלה דרכנו. זו תודעת הזימון. בתוך הדברים גם נגיד שהוא נותן אוכל לכולם, אבל הייתי אומר שהעולם לא אוכל לפני השם, העולם מקבל מהשם את האוכל שלו. אבל הזימון בא לומר, אנחנו אלוקינו, הוא פה, הוא נמצא איתנו, אנחנו אוכלים לפניו. ודומה לי שזה היסוד של רבי יוסי הגלילי, ככל שיש יותר אנשים אנחנו נעצים את הביטויים שהם מדברים על ההתגלות האלוקית בעולם, שבאה דרך ישראל. אז בעשרה יש לו קבוצה שמכירה בו, במאה זה כבר אפשר להגיד יותר גדול, לא רק אלוקינו מי שבחדר, ישראל, שזה גדוד, שזה חטיבה, כן, נדבר במונחים של 10,000 זה אוגדה, נכון? בערך אוגדה, זה כבר יש לו צבא, אלוקי הצבאות, שבע קרובים, זה מועצם ועולה 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 ועולה. אני רוצה בקצרה להסביר את הסיפור של רבי עקיבא, ואז נחזור לשאלה שלך. בסדר, לא שכחתי אבל נזכרתי. הסיפור של רבי עקיבא, כן, מה באמת הסיבה שבבית כנסת זה לא קורה ובאוכל זה כן קורה? מה העניין? כאן אני רוצה להציע על פי תורה של סבי אגריד, אולי הסבר של אגריד בשיעורים לזכר רב אמרי בחלק ב', יש לו שם שיעור על תפילה, שם הוא רוצה לפתח רעיון שכשעשרה מישראל מתאספים והם יוצאים מניין, למטרו של דבר הדין שבנקדשתי בתוך בני ישראל הוא לא על אותם עשרה, אלו על עם ישראל כעם. עם ישראל כעם, הקדוש ברוך הוא מקדש אותו, אלא שבפועל לא חייבים לאסוף את כל עם ישראל למקום אחד כדי שיהיה קידוש השם ציבורי. די לנו שיש עשרה שהם מהווים מעין עדה, כלומר זה נלמד מהמרגלים. בוא קצת נסביר מה היה במרגלים. לא רק שהיו שם עשרה אנשים שכתבו עליהם העדה הרעה הזאת, אלא הם היו נציגים של כל השבטים. היו פה נציגי השבטים כולם, שאומר שהעשרה יכולים לייצג ייצוג של עם ישראל כולו. אז אדם לא צריך לבדוק תעודות זהות באיזה שבט אתה, אבל עשרה הפכו להיות ומייצגי העם. אבל הדין הבסיסי, ככה גריד רוצה לטעון, הוא לא עשרה. לא עשרה מקדשים את השם, אלא עם ישראל כעם מקדש את השם. דומני שזאת הסיבה שלא עוברים מעשרה ליותר. אז מה, ואם יש מאה? הרי עדיין לא הגעת למה? מספר היסוד הוא כולם. אתה צריך נציגים. זה לא משנה את המהות גם כשהוא יותר אנשים. לעומת זאת, באוכל, אני רוצה לשאול, באוכל הדין הוא שעם ישראל כולו יושב באותה סעודה ומתגים אותו עשרה אנשים? זה פשוט לא שייך. זה כמעט ברור שהחוויית הסעודה לפני השם שייכת למי שהיה באוכל, ולא למי שלא היה. מראש זה עולם מושגים אחר. ככה, אני חושב שככה חשב רבי יוסי הבלילי, דווקא מוצא חן בעיניי. כן.
זה כמו מה שלמדנו לפני שנתיים כשדיברנו על הכהנים שהם ברכו את ה... ולא היה שם אף אחד שהם מברכים את החברים שהם בשדות.
כן.
שהם בעצם מייצגים את כל עם ישראל שכאילו מוצגים שם. לכן כאילו לא משנה מי נמצא או לא נמצא בכנל.
כן, אבל בסעודה זה לא ככה. כמו בסעודה, מה נגיד, כל עם ישראל צריכים לאכול ביחד? לא, סעודה מראש היא למי שנמצא, ולכן בסעודה יחידת הבסיס היא מספר האוכלים. אז הגודל המינימלי שמייצר תחושה שיצאנו משני בודדים שאוכלים לחבורה היא מספר שלושה. עשרה, ופה בוא נחשוב קצת על השאלה שלה. אני חושב שהעשרה כן לוקחים אותנו למספר שמוכר מאוד מקומות, כן? בעשרה כן הגעתי לעידה, כן הגעתי ליכולת לא רק לדבר בגוף נסתר על מי שאכלנו משלו, אלא להתחיל לדבר על, על, על הגילוי האלוקי. הקדוש ברוך הוא כשהוא נותן לעמו והם מכירים בו תוך כדי האכילה, הם אוכלים לפני השם, המספר העשרה כנראה כן יש לו קשר לבית הכנסת או לרעיון של עשרה שמופיע במסכת מגילה, כנראה שכן. השאלה היא אבל מה קורה מעבר לזה? האם אני אומר, אז בזה אני עוצר, וזה רבי עקיבא, או כל מה שאמרתי פה, קשה לי לשער שרבי עקיבא באמת חשב שבזימון בעשרה אנחנו מייצגים את עם ישראל, אבל רבי עקיבא חשב, המודלים ההלכתיים שאני עובד איתם, גם זה דבר שקיים, זה נראה לי יותר סביר, שהוא בעצם אומר לנו בצורה גלויה, רעיון הזימון מיובה, או הוא בנוי על תבניות שיבואו אותם מבית הכנסת, אז שישארו באותם תבניות, בין דון מינה או מינה. אתה לא יכול להתחיל לשם. רבי יוסי הבלילי אמר, אולי הבאתי או שלא הבאתי את רעיון שקבוצה יכולה לייצר איזשהו שבח לקדוש ברוך הוא, אבל היות והארוחות הן שונות מהותית מתפילה, זה לא דבר שבקדושה במובן הרגיל, אלא ארוחה, זה מדובר פשוט בגודל הארוחה, בגודל השפע, בגודל המכירים את הקדוש ברוך הוא שאוכלים לפניו. היות וזה כך, ככל שעולים מספר האנשים, אז מתקיים אותו צו בתהילים ומקהלות, כמו שהקהל גדול יותר, ברכו אלוהים אדוני ממקור ישראל. אני חושב שזה באופן בסיסי הרעיונות שגלומים פה. כי מי שרוצה לחלוק, להעיר, אתה הצבעת?
תוספות
חולק עליי, מה אני אעשה? אוקיי, תגיד, כן, לא, תגיד.
לא, כי תוספות אומר שזה עניין של קבוע, שבתפילה, לא שאני מבין, אבל בתפילה אומר שאין קביעות. כי אנשים יוצאים
נכנסים. אוכל זה קבוע.
אוכל זה קבוע.
וואו. אתה יכול לספר את זה לילדים שלי? ג'וני, אתה יכול לספר את זה לילדים שלי שבאוכל יושבים בכיסא אחד ולא זזים? אולי גם תוכל לספר לחלק שבאים לבית כנסת ויושבים שם. אצלנו משהו חדש בא לעולם, כן. בואו רק מבט, עוד נחזור לדברים האלה. כלומר, סך הכל אנחנו נותנים מבט ראשון לפרק. מה שאני מציע הוא רק להעיף מבט אחרון על החטיבה האחרונה בפרק, שזה זה משניות ד' ה'. כן, כלומר, החטיבה הראשונה, משניות א' ב', עסקה בדיני הזימון. חטיבה שנייה, שהיא חטיבת האמצע, משנה ג', תארה איך מזמנים. והחטיבה האחרונה היא חטיבה שאוסרת שלא לזמן. כלומר, המשנה אומרה שהם חייבים לזמן, פה היא אומרת ואסור לברך בלי זימון. וכך היא אומרת, שלושה שאכלו כאחד, שזה פשוט לשון תחילת המשנה, אינם רשאים לחלק, כי אם הם נחלקים אין זימון, כן? וכן ארבעה וכן חמישה, פה השאלה של שמעון, אתה שאלת את זה? אם אני צודק שיש איכות לארבעה שאין לשלושה, שגם ארבעה לא יכלו לחלק, וכן חמישה. אני רוצה להסביר את הסיפור של לחלק. אני מניח שכמו שאמרת ג'ולי שיושבים ליד השולחן, שמה המוטיבציה לחלק? למה בא להם לחלק? למה? מה קרה להם? אני מניח שחלק רוצים ללכת. עכשיו היום כשבנה רוצה ללכת הוא פשוט כידוע קם והולך, אבל כנראה ששם אין דבר כזה.
אבל לא רואים את התנועות במקומות בר מצווה, פתאום פה אתם רוצים גם ללכת
לצאת, יאללה. זה נעים או לא נעים? והיום זה עושים את זה, בסדר, מבינים, אבל אני כמעט בטוח שזה לא היה דבר פשוט. זה כאילו להחליט לסיים את הארוחה לפני כולם.
אבל זה גם כן לא פשוט שאפשר לעשות.
כן, גם לא. אז לכן נלכתי כבר מסבא אחר כך. כי חתונה זה כבר שבע ברכות וזה מאוד מסבא.
אני אצטרך להיים בזה תוך כדי הלימוד, בסדר שנגיע. בכל מקרה,
אתה חייב, אם יש עניין.
לא, אבל אני אגיד לך, המשמעות שאין לחלק זה שיש פה בן אדם שישאר, הוא יישאר עוד זמן בארוחה הזאת, כי לא מרשים לו לקום מהשולחן. כן, היום הרי מה עושים? אכפת לכם לזמן איתי? אז הוא מזמן והולך. נראה לי כמעט ברור, זה לא מה שהם תיארו פה. לא רשאים לחלק, אומר, שאתה נתקע בארוחה עם כל הנאומים וכל, אתה נשאר שם עד הסוף, כן? שישה נחלקים, כי אתה יכול שלושה ושלושה עד עשרה, ופה בעשרה אינם נחלקים עד שיהיו עשרים. פה די משמע, אני לא יכול להגיד לבדות, ואני צריך לבדוק מה היחס בין זה לבין רבי יוסי הגלילי ורבי עקיבא. כי מה בעצם עולה מכאן? שאין תוספת ב-20 על פני 10. תיאורטית, לפי הרעיון של רבי יוסי הגלילי, של לפי רוב הקהל הם מברכים, אז נכון הדבר ש-20 לא משבחים אחרת מ-10. אולי בכל זאת, מעין ברוב המדרת מלך, היה איזה עניין שיש כל ה-20 ביחד, אבל רואים גם במשנה שהמשנה שוללת את זה. בעצם מה שהמשנה אומרת, שיש מסגרות בסיס, חייבים לשמור על המסגרת, לא מתחילים לספור ראשים. כאן היא מדברת במשנה על דבר הפוך. לא אנשים שאכלו יחד ורוצים להתחלק, אלא אנשים שאכלו בנפרד, האם הם מצטרפים. כן, שתי חבורות שהיו אוכלות בבית אחד, ופה כמובן אתם שומעים צליל מאוד ברור, נראה לי שזה לא מקרי, חבורות בבית אחד, קרובם פסח. אבל אני צריך לתהות למשמעות הקישור בין התחומים. כלומר, קרובן פסח הוא מצד אחד מודל של אנשים שאוכלים כחבורה, צריך להימנות עליה. כלומר, אם דיברנו על אכילה של חבורה, קרובן פסח הוא דוגמה, היא דוגמה מובהקת לדבר הזה. אבל היות והפלגנו גם קצת בניסיון לחתור לכינון אכילה לפני השם, גם קרובן פסח אולי כולל בתוכו גם אמירה על אכילות. קרובן פסח מייצג אכילה של חבורה שאוכלת כקבוצה לפני השם. כלומר, אולי יש בו גם קישור תוכני. בכל מקרה, הדין פה מאוד דומה לדין בקורבן פסח. בזמן שמקצתם רואים אילו את אילו, הרי אילו מצטרפים לזימון. ואם לאו, אילו מזמנים לעצמם ואילו מזמנים לעצמם. ואז הסיומת, אין מברכים על היין עד שייתן לתוכו מים, דבר רבי אליעזר וחכמים אומרים מברכים. כן? איך היין מגיע לפה? כזה?
מברכים על היין.
אז שמעון אומר, כי יש פה רמש שמזמנים על היין, כן? הייתי מוסיף שיש פה אולי גם תקבולת לסוף פרק הקודם. כי פרק הקודם, איך הוא סיים? בשתיית מים. השותה מים לצמאו, מה הוא מברך? פרק הזה מסיים בשתיית, בברכה על יין, כן? אבל הפרק הזה הוא פרק שכאמור הוא פרק הסעודה. סעודה כוללת בתוכה יין. מה יין בעצם מסמל? אם אני מברך בקעת המזון על יין, מה הוא מסמל? שהברכה היא עדיין חלק במסגרת הסעודה, כי היא כוללת עדיין שתייה. ראינו את זה במשנה בפרק הקודם, יש יין לאחר המזון, כן? כבר ברכת המזון הוא חלק מהסעודה, הוא לא סיימת לאכול ועכשיו ברכת המזון היא שייכת למסגרת הסעודתית. אני רוצה לחזור על המבנה תשתיתי. ברכת המזון זה לא גמרת לאכול, יש מצווה עכשיו לברך, אלא הסעודה שהיא נאכלת באופן מסוים, האוכל הוא מוסר. אומרים משנה באבות, מייצרים שולחן לפני השם, ברכת המזון הוא חלק מהעניין הזה. כלומר, אולי ברכת המזון היא לא רק הקרנה שיש לי מצווה לברך, אלא הוא מקרין על הסעודה. זאת סעודה אחרת, סעודה שכך אוכלים אותה, היא יכולה לרומם את האכילה עצמה ולא רק לקיים מצוות ברכה. טוב, אנחנו נעצור כאן. בשבוע הבא כאמור אין שיעור, ועוד שבועיים בעזרת השם אנחנו נתחיל ללמוד את המקורות בחז"ל לברכת הזימון, שזה בתנאים, זה מחילתא בבו, אני אשלח לכם קובץ בלי נדר שאני אזכור, זה מחילתא בבו, זה תוספתא בפרק ו' ותוספתא ברכות, מקבילות בבבלי דף מ"ח וירושלמי בתחילת הפרק, וזה בבלי ממש בתחילת הפרק, הבבלי גם שואל מנין מי לי, מנין לנו שמזמנים. נגמור את זה, ניכנס לתוך הסוגיה הראשונה, שלושה, שניים וכו'. הלאה טוב.